אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט עם עטילה שומפלבי.
שלום שלום, כאן עטילה שומפלבי ואנחנו עם הכותרת, הפודקאסט האקטואלי היומי של וויינט. והפעם על משבר כוח האדם בצהל. יואב זיתון, הכתב הצבאי שלנו, יצטרף מיד עם הנתונים, האתגרים והחששות בצהל. יואב, לפני ימים אחדים נכנס לתפקידו ראש אק"א חדש, ולמרות שזה לא הנושא הכי מדובר בתקופה הזו, לאלוף הזה תהיה עבודה רבה, ידע במוטיבציה, התמכרות ליחידות טכנולוגיות, פיתויים באזרחות ועוד אלף בעיות. מה עושים?
כן, וזה בהחלט פרדוקס, אלא כי דיברתי עם קצין בכיר ששירת עד לאחרונה בצהל, והבנים שלו משרתים ביחידות קרביות, הוא אמר לי שגם הוא וגם אנשים אחרים סבורים, ממש בטוחים, שהתפקיד הזה של אלוף יניב אסור, ראש אגף כוח אדם החדש, זה התפקיד הכי חשוב במטכ"ל בשנים הקרובות, עד כדי כך, יותר מהמב"ם, יותר מהנושא האיראני, יותר מה שקורה בעזה, יותר מההתעצמות של חיזבאללה, עד כדי כך משבר כוח האדם הוא גדול, והמון המון המון מונח על הכתפיים האלה של יניב אסור לשעבר מחד גולני, בגלל שמדובר במשבר למעשה שחוצה את כל החתכים בצהל, מבני ה-17, אותם מלשבים, דרך הקצונה הצעירה, בני ה-20, 25, 26, ועד למילואימניקים ששנה וחצי עתילה רובם לא התאמן.
המשבר הזה הוא חדש? הוא לא היה צפוי? הוא הפתיע או מפתיע מישהו? הרי במשך שנים מדברים על משבר בסוגיה המרכזית הזאת ששמה מוטיבציה.
נכון, אז כדאי לחלק את תקופת הזמן הזאת לשניים, כי אנחנו מדברים למעשה על המשך הזמן הכי ארוך, וזה כמובן נקודה טובה וחיובית וחשובה, שאין לישראל מלחמה, לא מבצע גדול, לא מלחמה, 7 שנים כמעט מאז מבצע צוק איתן, כמובן שזה דבר מבורך, אבל כמו שראינו לכל העשורים האחרונים, יש איזה כמובן השפעה והשפעה שלילית על המוטיבציה להתגייס. ראינו את השיא של זה עם קרוב ל-67% מהמלשבים שסימנו שהם רוצים לשרת בקרבי שפל, אבל ראינו את זה לפני 3-4 שנים. מה קרה לפני 3-4 שנים? הגיע ראש אק"א חדש מוטי אלמוס, והוא החליט להפסיק עם המדד הזה, שראינו אותו בכל מחזור גיוס, וככה הוא תמיד כיכב בעיתונים, קיבל כותרות, 70%, 72% עם מוטיבציה לקרבי מהמלשבים, הוא פשוט הפסיק עם המדד הזה. לטענתו זה לא היה מדד מספיק אמין, כי הוא אומר שברגע שהחיילים עולים על האוטובוס ונוסעים לבסיס הטירונות, אז נכון למדוד את המוטיבציה שלהם אחרי שהם עולים על מדים, ואחרי שהם מכירים למעשה מה זה לשרת כלוחם בטנקים או בחיר, ולא למעשה בכיתה י' א', בכיתה י' א', בזמן ששולחים להם את השאלונים ואת המנילות. ולכן המדד הזה הופסק, אבל מהערכות רבות שאנחנו שומעים בתוך צהל ב3-4 שנים האחרונות, נמשך את הירידה הזו, ואם היו הולכים את השאלון הזה בשנה האחרונה, אולי היינו מגיעים ל-60% ואולי אפילו פחות במוטיבציה לשרת בקרבי.
עד כמה הבעיה חמורה באמת? זאת אומרת, מה, הצעירים כבר לא מוצאים שום דבר מושך בשירות קרבי? כולם רוצים 8200 כמו שנהוג לומר בימים אלה?
כן, כי הם פשוט רואים שכל שנה מדברים תמיד שבשנה הקרובה או בקיץ הקרוב תהיה מלחמה, וזה הופך להיות סוג של זאב זאב, וברגע שזה לא קורה, ושוב נגיד טוב שזה לא קורה וטוב שהמצב הביטחוני יחסית שקט בשנים האחרונות, זה בהחלט מחלחל לשורות, לא רק למלשבים אלא גם לטירונים, ללוחמים, אנחנו שומעים את זה גם מקצינים זוטרים, גם ממפקדי מחלקות, ממ"פים, שמעתי את זה לאחרונה בפעילות שהצטרפתי לה בהר דוב, אבל זה בהחלט משהו שמאתגר את הצבא, זאת אומרת, זה לא שהצבא שם מכסה את עיניו ולא מנסה להתמודד, ראינו את אותה חבילת הטבות וגם העלאה בגמול החודשי בתקופתו של אייזנקוט, אותם תנאים טובים יותר, גם תואר ראשון על חשבון הצבא לוחמים, זה היה בגל האחרון לפני 3-4 שנים, מאז צהל קצת נרדם בשמירה, הנתונים המשיכו לרדת, עכשיו מדברים בצבא באגף כוח אדם על איזושהי חבילה חדשה לתמרץ, לתגמל טוב יותר את הלוחמים, את האוכלוסייה הקרבית, אני לא יודע באמת עד כמה זה ימשוך, כי באמת לצד השקט הביטחוני חוץ הפיתויים מאוד מאוד גדולים, גם לשרת ביחידה טכנולוגית או ביחידה מודיעינית שמעבר אחר כך מקפצה לאזרחות, גם לתרום לא פחות, אנחנו יודעים ושומעים ורואים עד כמה ההשפעה של אותם חיילים ביחידות הטכנולוגיות והמודיעיניות, ההשפעה שלהם ממש על שדה הקרב, על מבצעים מאוד גדולים במבם, עד כמה ההשפעה הזו גדולה, עד כמה הם תורמים, אז נערים היום עושים אחד ועוד אחד, חשופים להרבה יותר מידע בגיל 17, ויודעים לעשות את החשבון שלהם, לא רק לשנתיים ושמונה הקרובות, אלא אפילו לחמש או עשר שנים הקרובות, ועם המתמטיקה הזאת הם בוחרים בסופו של דבר ביחידות טכנולוגיות, והקרבי יורד בהעדפה שלהם כשהם מגיעים להחלטה.
צהל הוא צבא העם, זו עוצמתו, וממנו
יואב על המתכל אביב כוכבי, כמובן גם הוא מתייחס למשבר הזה שקיים בצהל, והוא אומר בצורה די מעניינת, הייתי אומר, תשכחו מצבא מקצועי, תשכחו מהפנטזיה הזו, צהל חייב להישאר צבא העם.
נכון, והדברים האלה של גנץ, של כוכבי, סליחה, נאמרו אמנם בימים האחרונים כאיזושהי הערה אגבית בנאום בטקס חילופי ראש אכ"א, ממש בשבוע האחרון, אבל הם בהחלט מהווים קריצה, או איזושהי קריצת עין, או איזשהו מסר לתפיסה של שר הביטחון גנץ, כי שר הביטחון גנץ הגיע לבגץ לפני מספר שבועות, במסגרת העתירה הנצחית והבלתי נגמרת בנושא חוק הגיוס, ואמר להם, תקשיב, אני מציע כשר ביטחון מודל גיוס חדש, שבמשפט וחצי נגיד אומר דבר כזה, כל בני ה-18 מתגייסים, גם אוכלוסייה חרדית והערבית, אבל את מי שהצבא צריך יותר, הוא יגויס לשירות צבאי, והוא יתוגמל יותר טוב, וגם יקוצר לו השירות לאזור של שנתיים, וכל היתר, כל מי שהצבא לא צריך אותו, אותם עודפים של חיילי חובה, הם ילכו לשרת שירות אזרחי בכפרים, ביישובים החרדים, הערבים, כמובן גם במגזר הכללי החילוני, יתרמו במשטרה, בבתי החולים, במחלקות הרווחה וכולי, ורק מי שצריך באמת ילך לשירות צבאי, ובתוכו לשירות קרבי, ואותה קבוצה, יחידה סגולה נקרא לה לתוך העניין, שכן תעלה על מדים, וכן תשרת בצבא בכלל, ובפרט ביחידות הקרביות, היא תתוגמל יותר, היא תהיה בראש הפירמידה, אליה התייחסו כאל אוכלוסיית זהב, אם נקרא לזה כך, עם גמול הרבה יותר גדול, עם אופק באזרחות אחר כך, עם כלים שיקבלו אותם חיילים שכן בחרו, או שכן הצבא בחר אותם לשרת בתוכו, זה הכל חוץ מלקרוא לזה באמת צבא מקצועי, זאת אומרת, זה לא שיקבלו עכשיו בכך שכר מינימום, או שכר גדול, אבל בהחלט למשל מי שילך להיות לוחם, שנתיים ראשונות יקבל גמול קצת יותר גבוה, 3,000, 4,000 שקלים לדוגמה, אני ככה זורק, אבל אחר כך בשנה השלישית או הרביעית, אם הוא יחתום או יישאר לעוד שנה שנתיים קבע, הוא יקבל שכר הרבה יותר גבוה, שכר שיכול להגיע ל-8,000, 9,000 שקלים, כך גם הגמול יהיה הרבה יותר משמעותי, כך יוקירו יותר, זה הכי קרוב לצבא מקצועי, אבל כאמור שמענו את כוכבי, את הרמטכ"ל הנוכחי אומר, וגם את ראש אכ"א יוצא דרך אגב, אלוף אלמוז מתנגד לתפיסה הזו, לצעד הנוסף הזה, אולי צעד יותר מדי, בדרך לצבא מקצועי.
אז אין בעצם שום סיכוי שצהל יצא ממודל צבא העם שישנה גישה? לא רואים את זה באופק, בשום חטיבה, בשום מקום, בשום תפקיד?
תראה, זה תלוי כמובן בזהות שר הביטחון הבא, כי גנץ הגיע מגובש מאוד עם התפיסה הזו לשר הביטחון, אני בספק, אני לא יודע פוליטיקה מה יהיה אחרי הבחירות אם הוא ימשיך להיות שר הביטחון, אבל הוא בהחלט אומר שדי, ישראל קיימת כבר מעל 70 שנה עם אותו מודל שקבע בן גוריון, שכולם מתגייסים, צבא העם, צריך לשנות, צריך להתקן, המציאות השתנתה, לא רק המציאות הביטחונית והשקט היחסי, אלא בכלל החברה הישראלית השתנתה, נוער הוא הרבה יותר מחושב, הוא הרבה יותר רוצה להגיע למקומות שתועלתניים גם כלפיו, וזה לא שהוא ציוני פחות או פטריוט פחות, הוא רוצה לתרום, אבל הוא רוצה שהשירות הצבאי גם יעזור לו בשנים שאחרי השירות, ולכן הוא רוצה תמיד לבחור מקצוע צבאי שיעזור לו, ולכן בהרבה מהמקרים אותם נערים הולכים ליחידות מעדיפים, יחידות טכנולוגיות או מודיעיניות. האם צהל באמת ילך לכיוון הזה? אני בספק, זה הרבה תלוי בממשלה הבאה, צהל בגדול הוא גוף מאוד מאוד שמרני, הוא חושש משינויים כל כך גדולים ומשמעותיים, אבל אם אנחנו ככה נראה משנה לשנה בשנים האחרונות, בהחלט יש כל מיני התקרבויות, אתה יודע, אנחנו רואים את השנה השלישית, למשל, לחלק מהלוחמים שכן נתנו להם שכר גבוה, זה נקרא שנה בשירות נוסף בתשלום, אז תופעה שקצת מחלחלת, יש חשש ב, לפחות באמירות של הרמטכ"ל ושל ראש אכ"א יוצא נגד המגמה הזו, אבל לא תהיה לצה"ל ברירה לדעתי, אלא לשנות את צורתו, לעבור למודל גיוס חדש, למודל שירות שונה, מעודכן יותר, רלוונטי לשנים האלה, כי באמת הטילה בעיית המוטיבציה, היא בעיה שמחלחלת וחוצה כבר את כל המגזרים בצבא.
יש מעבר למוטיבציה גם שינויים בדמוגרפיה, שמן הסתם אלה יכולות להיות גם חדשות טובות וגם רעות. איך אתה רואה את השינוי בדמוגרפיה הישראלית?
אז קודם כל זו דלתא למעשה באמת שאמורה לפתור חלק מהבעיה הזאת שדיברנו עליה מקודם בכוח אדם, כי באמת הילדים או התינוקות שנולדו לפני 15, 16, 17, 18 שנה בהתאמה, נולדו יותר תינוקות אז, זאת אומרת שאם ניקח את השנה הזאת וגם את השנים הקרובות, בעיקר את שנת 2026, נראה גידול משמעותי בכמות המתגייסים, ובכמות מחויבי הגיוס, אלה שמגיעים לבקום. וזו בהחלט דלתא שאמורה להשלים את המחסור הזה, או את מה שבצהל מטרים, גם בעקבות קיצור השירות הנוסף, חודשיים נוספים מה שבצהל מתקדמים, זאת אומרת יהיה יותר מתגייסים, אבל לכן צהל צריך לטייב אותם, לטייל אותם למקומות נכונים, יותר למקומות שהוא זקוק להם, ונגיד רק שהבעיה שאנחנו מדברים עליה, זה לא שעכשיו חסרים חיילים בגולני, או השורות לא מלאות בבסיסי הטירונות של הצנחנים, או של חטיבות השריון, מתגייסים, מגיעים, יש גם יחסית רצון בקרב המשרתים, זה לא שהנשר, אחוזי הנשר, הנשירה מהשירות הצבאי עלו בשנים האחרונות, אבל אני ככה אשתף אותך עטילה באנקדוטה, שככה קצת הפתיע אותי ומסמלת באמת חילופי דורות בצבא. אני הגעתי לפני איזה שבועיים לאימון לילי במרכז, באזור מתקן אדם של סיירת הנחל, ודיברתי שם עם אחד הממפאים, באמת בחור נורא ערכי, בחוש מושבניק שעשה שנת שירות והיה בגרעין וכו' ותרם המון, ואז הוא סיפר לי על עצמו, ואז הוא סיפר לי שהוא התגייס בנובמבר 14, על פנם מחזור גיוס לגיטימי, נובמבר 14, ואז פתאום אני חושב, נובמבר 14, אתה זוכר אותי למה היה בנובמבר 14?
מנחש שמדובר באיזשהו מבצע צבאי.
נכון, צוק איתן, היה שלושה חודשים לפני שהממפה הזה התגייס, זאת אומרת הממפה הזה מסיירת הנחל, כמו רבים מהחברים שלו, הם מפקדי הפלוגות בגדודים, מעולם לא חצו גבול. ואני לא חושב שצהל אי פעם, בטח כוחות היבשה, היה במצב כזה, שהאגרוף העיקרי שהיום מתבסס הצבא, שאין מה לעשות, זה הכוחות הסדירים, זה כבר לא כוחות המילואים, רוב מפקדי הפלוגות בצהל, גם רוב מפקדי המחלקות, מעולם לא חצו גבול.
ולא נלחמו למעשה.
נכון, לא חוו חוויה עצימה של לחימה, של נגיעה בשטח אויב, של חלקם היו תחת אש, בתקריות קטנות, אבל הם מעולם לא חצו גבול, וזה בהחלט אירוע תקדימי בצהל. כמה ימים אחר כך הייתי באימון של חטיבת ברק, חטיבה 188, חטיבת טנקים בבקעת הירדן, וככה דיברתי עם מפקד החטיבה, ואז הוא אומר לי, שאלתי אותו, תגיד, המגדים שלך הם חוו לבנון? זאת אומרת, אני הייתי איתו באיזשהו אימון שדימה לחימה, תמרון בדרום לבנון, הוא אמר לי, תקשיב, עד לפני כמה חודשים, חצי שנה, שנה, כן, כולם הספיקו, והם היו היחידים, החיילים היחידים בגדודים שלהם, מפקדי הגדודים שהספיקו לשרת ב-2006 ולהיכנס לדרום לבנון, אבל עכשיו, כמעט אין מגדים סדירים שחוו את חוויית הלחימה של חצייה ללבנון, ועכשיו אתה יודע, אנחנו מתחדש היום עוד פעם מצפון, וחיזבאללה מאיים יותר, ואולי אנחנו נידרדר מההסלמה בצפון לאיזושהי מלחמה, ראינו כמה צהל מתרגל ונערך, ואמן מזהיר מהתרחיש הזה, אבל רוב רובם, וזו השורה התחתונה של שני הסיפורים האלה, רוב רובם של הקצינים הלוחמים בצהל כיום, ממפאים, ממ"מים ומגדים, שזה רוב הקצונה הסדירה הלוחמת בצהל, מעולם לא חצו גבול, מעולם לא חוו את הקת הקרב. לא יודע, בשבילי זה משהו שמתכתב בהחלט עם משבר המוטיבציה, זה לא בהכרח קשור, אבל זו בהחלט בעיה ופער שצהל מנסה להתמודד עם כמה שיותר אימונים מדמים, כמה שיותר תרגילים, מודל אימונים שצובר יותר תקופות אימונים, אבל זו בהחלט בעיה, וזה בהחלט יהיה מעניין לראות אם וכאשר, כמובן הלוואי ולא נגיע לזה, איך וכאשר הצבא יסתדר, הצבא הסדיר, שרוב הקטינים שלו מעולם לא חצו גבול לשטח אויב.
כן, נדמה לי שאחד התפקידים היותר מעניינים שיש באגף כוח האדם בצהל, הוא רח"ט תומכ"א, ראש חטיבת התכנון בעצם, שהוא צריך להסתכל קדימה, ולא רק על מה שקורה אצלו היום, אלא גם על מה שקורה או יקרה בעוד איקס שנים, תכנון קשה ביותר, אתה לא יודע איך הזירה תראה, אתה לא יודע מה הכלכלה תרצה, אתה לא יודע עד כמה אנשים בכלל ירצו להתגייס לצהל במקום ללכת לעשות כסף, זה סיפור אחר לגמרי, ללא ספק, ראש אגף כוח אדם חדש בצהל, ראש אקה חדש, והרבה מאוד אתגרים ומשימות, אם אתה צריך לסכם, מה לדעתך הוא יעשה, מה הדבר הראשון שהוא יעשה?
תראה, אני חושב שקודם כל הוא ייגע בנושא של הקצונה הצעירה, ששם יש בעיה לא פשוטה, יותר ויותר מפקדי פלוגות איכותיים, אתה יודע, מדרגים את הקצינים לפי רמות איכות שלהם, רמה בינונית, רמה גבוהה, יותר ויותר קצינים איכותיים בגיל הזה של 24-25, בעיקר במערך הטכנולוגי מודיעיני, אבל גם אנחנו רואים את זה ביחידות קרביות, פשוט עוזבים את הצבא, הם אומרים, מה אני צריך עכשיו להקים משפחה בגיל 25, ולהיעדר מהבית לשבועיים, ולא לגדל את הילדים, לא לעזור לאישה, איך אני אתחיל חיים, בשביל מה, שאין מלחמות, או אין אירועים ביטחוניים, ובטח הגמול הוא לא משמעותי ביחס לחברים שלי בגיל 25 עכשיו באזרחות, אז יש שם בעיה, אנחנו רואים ביותר ויותר חטיבות חיר, ממפיין שמביאים מיחידות אחרות, וזה בהחלט בעיה שצריך להתמודד איתה, נגיד רק בהערת סוגריים, בשנה האחרונה המגמה הזו קצת התמתנה בגלל הקורונה וחוסר היציבות התעסוקתי באזרחות, אז דווקא יותר אנשי קבע קצינים בחרו להישאר בצבא, אבל זה בהחלט מגמה מהשנים האחרונות שקצונה, גם הקצונה הקרבית בגיל הזה של 25, לא ממשיכה, לא חותמת קדימה, זה בהחלט משהו שהוא ייתן עליו את הדגש, וגם למילואימניקים, תודה, אנחנו מדברים הרבה על הסדירים, אבל המילואימניקים בכלל נשכחו מאחור. תבין, עטילה, למעלה מ-50% מלוחמי המילואים בצהל לא התאמנו, לא עלו על מדים, לא ירו בנשק שלהם בשנה וחצי האחרונות, למעלה ממחצית, אם מחר בבוקר פורצת מלחמה, בטח בזירה משמעותית כמו הצפון, שאין מה לעשות, יצטרך גדודי מילואים וחטיבות מילואים שיחצו את הקו, רובם לא התאמנו, זה בעיה מאוד מאוד גדולה, זה משהו ש... קודם כל, וזה הדבר הכי חמור, יותר אפילו מהקשירות המבצעית של הלוחמים, זה פוגע באמון, זה פוגע באמון של המילואימניקים במערכת, במפקדים שלהם, בצבא, זה שאתה לא מזמין אותם, שאתה לא מאמן אותם, לפחות פעם בשנה, זה משהו של כמה ימים, זה פוגע באמון שלהם, וזה כמובן גם פוגע בקשירות שלהם, אבל זה חלק, ופה ככה נסיים ככה באמירה קצת אופטימית יותר, זה בהחלט מתכתב עם התפיסה של כוכבי, גם של הרמטכ"ל הקודם, שהצבא הולך ויותר ויותר נשען על הכוחות הסדירים שלו, שלפי הרבה הערכות מתוך הצבא אפשר להסתפק בהם, במלחמה גם בתמרון בלבנון, אני מדבר על התמרון עצמו, ובמילואימניקים להשתמש למשימות ההגנה באוגדת היוש, באוגדת הגליל, באוגדת עזה, בעוטף עזה, בזמן מלחמה, זאת אומרת, אם ככה, בראי היסטורי ובחיתוך היסטורי, למעשה מה שפעם היה שהצבא התבסס על כוחות המילואים שלו, הפעם מקדימה זה הכוחות הסדירים שאותם בהם משקיעים יותר, יותר אימונים, יותר אמצעים, יותר ציוד, ומי שנשאר מאחור ומי שמגן מאחור למעשה זה כוחות המילואים, לגבי הקשירות שלהם באמת סימן שאלה גדול ומדאיג מאוד.
יואב זיתום כתבנו לענייני צבא, תודה רבה על הסקירה המרתקת הזו.
תודה תילה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.